נכון, דף פי וו, מתחילים בעזרת השם, דף פי עמוד ב' בשורה האחרונה, אין מביאין. אחד מהתמרוקים המאוד משובחים שהשתמשו בהם בבית המלך אחשוורוש, שושן הבירה, זה היה שמן המור, שישה חודשים בשמן המור. לפי דעה אחת זה הכוונה שמן זית מזיתים שעדיין לא הביאו שליש. המשנה שלנו עוסקת באותם זיתים לגבי מנחות, ואז למדנו ככה, אין מביאין שמן למנחות, לא מבית הזבלים. המשנה דיברה על בית הזבלים, שדה כזאת שצריכים לזבל אותה, חוששים אולי לא זיבלו מספיק, אז המשנה אמרה שאסור להביא משם, מהזיתים של שם, שמן למנחות. אבל אז המשנה אומרת, ואין מביאין שמן אנפיקנון. מה זה הכוונה שמן אנפיקנון? זה שמן שמופק מזיתים שלא הביאו שליש. שממש לא הצליחו לצמוח יותר משליש ממה שהם צריכים לגדול. המשנה מלמדת אותנו לא להביא מהשמן הזה, כמובן, למנחות. זה שמן מאוד גרוע. ואם אדם כן הלך והביא מהשמן הזה, זה פסול. שואלת הגמרא והתניא, אין מביאין. הגרסה פה זה גם כן אנפיקנון, אבל כאן כתוב, ואם הביא פסול, מפני שהוא שרף. זה אפילו לא שמן. רש"י בכתבי יד מסביר, לפי דעת הברייתא, הוא שרף, הכוונה שהוא מועל באלמה. זה סך הכל איזשהו נוזל שיוצא מהזית, ולא שמן. ואם כן, זה סותר את מה שלמדנו במשנה, שהמשנה קוראת לזה שמן. שמן אנפיקנון. אז אם כן, ואיך יחשיב לי מתניתין בעדי שמנים פסולים, דמכל מקום שמן, קרי לי, המשנה קוראת לזה שמן, זה לא שמן בכלל, הברייתא כאן אומרת שזה רק שרף, מביאה הגמרא שיש בזה מחלוקת בין התנאים. אמר רב יוסף לו, קשיא, הברייתא שלומדת שזה לא נקרא שמן, את הברייתא הזאת שנה רבי חייא. והמשנה שלומדת שזה שמן, רק שמן גרוע, זה לפי דעתו של רבי שמעון בר רבי, הבן של רבי יהודה הנשיא המפורסם. דרבי חייא זריק לי. רבי חייא סבר שהאנפיקנון הזה, זה בכלל לא שמן, הוא היה זורק את זה. הוא לא חשש משום בל תשחית, הוא לא היה אוכל את זה בשום אופן. אבל ורבי שמעון בר רבי מטבל בי. הוא היה כן מטבל עם זה את המאכלים שלו. וסימניך שתזכור שרבי שמעון, הבן של רבי, רבי יהודה הנשיא, שהוא היה עשיר גדול, הוא זה שדווקא חסך והשתמש בנוזל הזה למאכל. עשירים מקמצין. עשיר הוא מקמץ ושומר, וכמו שאנחנו רואים שרבי יהודה בר רבי, שהיה עשיר, השתמש אפילו עם כזה שמן, שזה שמן שהרבה אנשים לא משתמשים בו לאכילה. הפסוק אומר, כשהביאו נערות למלך אחשוורוש כדי שהוא יבחר עם מי להתחתן, אז העמידו אותם בבית המלך 12 חודשים, ושישה חודשים מתוך ה-12 חודשים היו נותנים להם את התמרוקים שנקראים שישה חודשים בשמן המור, שזה היה סוג של תמרוק מאוד טוב. מה זה שמן המור? מהי שמן המור? רב הונא בר חייא אמר שזה הכוונה סטחטה, שמן אפרסמון. זה לא אפרסמון כמובן שלנו היום, זה היה צמח מאוד מאוד יקר בזמנם, שהיו מפיקים ממנו בשמים משובחים מאוד. רבי ירמיה בר אבא אמר שזה הכוונה שמן זית שלא הביא שליש. זית שלא גדל שליש שהיה צריך לגדול, ומפיקים ממנו שמן, זה יוצא למעשה שמן המור. מה התועלת שיש בו? למה סכין אותו על האור? מכיוון שהוא מאוד מאוד משובח, שהוא מיישיר את השיער המיותר ומעדן את הבשר. למדנו במשנה, אין מביאין מן הגרגירין, כוונה זיתים בודדים, שנשרו במים. זה קצת מחליש את הכוח של השמן שבהם. תנו רבנן, שמן זית כבוש בתוך חומץ או בתוך מלח, שלוק, מבושל, שרוי במים, ושל שמרים של זית, ושל ריח רע שהיה בו, לא יביא בתור שמן למנחות. ואם מביא, פסול. באי רבא, הקדישו מהו שהלקה עליו משום בעל מום. אדם הלך והקדיש כזה שמן למנחות, האם הוא חייב משום שהוא מקדיש בעל מום, שהתורה נותנת מצוות לא תעשה לאדם כזה, ולכן הוא יהיה חייב מלכות? כיוון דה פסול כבעל מום דמי, כיוון שזה שמן פסול, זה נחשב שהוא הקדיש בעל מום, או דילמה, אין בעל מום, אלא בבימה. תיקו, שאלה תעמוד, אין עליה תשובה. בעצי זית, הטבע היה, שייתכן שזה גם היום, שפשוט מאוד הזיתים לא היו בשלים באותו זמן, אלא הזיתים שבצמרת העץ, שמקבלים הרבה שמש, הם היו מבשילים מהר, אחר כך אלה שנמצאים בגובה של הגגות של הבתים, ואלה שנמצאים למטה יותר לא היו מבשילים לגמרי אף פעם, אלא היו צריכים לשים אותם בתוך כלי שנקרא מעתן, הם היו מצטופפים שם ואז הם היו מבשילים. עכשיו המשנה מלמדת איך היו מביאים את השמן מכל שלושת השלבים של העץ, של הלקיטה, שלקטו את הזיתים מהעץ. שלב ראשון לקטו כמובן את העצים שבצמרת, שהם היו בשלים במהירות, ואחר כך את העצים שבגובה של הגגות, ורק אחר כך את שאר הזיתים. זאת אומרת, הזיתים בגובה של הגגות, ורק אחר כך את שאר הזיתים. אומרת המשנה, שלושה זיתים הן. היו שלושה שלבים, שלושה פעימות, שהיו מלקטים זיתים מעץ הזית. ובהן שלושה שמנים. בכל לקיטה ולקיטה היו שלושה סוגי שמנים. אז אם יש שלושה לקיטות ובכל אחד יש שלושה שמנים, אז סך הכל היה תשעה סוגי שמנים. הזית הראשון, את הקטיף הראשון של הזיתים, מגרגרו בראש הזית. הוא היה כותף את הזיתים שצמחו בצמרת העץ הזית. וקוטש, הוא היה קוטש אותם במחתשת, רק בוקע את הזיתים, לא תוכן, ונותן אותם, לפי דעת הנקמה, לתוך הסל, בפנים, וככה השמן היה נשפח לתוך הסל, הוא היה יוצא מתוך הזיתים ונשפח לתוך הסל, ביחד עם השמרים אפילו, כן, אחרי זה היו מצננים את זה מהשמרים, אבל לא תוכנים את הזיתים, אלא רק מהקטישה לבד, השמן שיוצא רק מהקטישה לבד, אותו היו כונסים בתוך הסל. רבי יהודה אומר שהיו, אחרי שהיו קודשים את הזיתים, לדעתו לא היו מכניסים את הזיתים בתוך הסל, אלא על הדפנות של הסל. זה היה מין סל שהוא היה, הדפנות שלו היו קצת בשיפוע לשתי הצדדים, והיה אפשרות לשים את הזיתים על הדפנות של הסל, ככלי בשתי הצדדים, ומה שהיו מרוויחים לפי דעת רבי יהודה, שהשמן שהיה זב אחרי שקדשו ובקעו את הזיתים, הוא היה זב עובר דרך הדפנות, ואז יורד לקרקעית של הכלי, השמרים הלא טובים היו נשארים להידבק בדפנות, ולמטה היה נשאר רק השמן הזך והצלול. אז אם כן, זה ראשון. אם כן, השמן הזה שיצא מהקטיף הראשון של הצמרת של העץ הזית ומהקטישה בלבד של הזיתים, זה הדרגה הכי גדולה של השמן, הכי גבוהה של השמן. אחר כך יש את השלב השני. חזר וטען. חזר וטוען בקורה. אחר כך היו לוקחים את הזיתים האלה אחרי שיצא מהם השמן לבד, מה שיצא לבד, היו לוקחים את כל השמן שיצא, ואז היו לוקחים את הזיתים הקטושות, ואז היו טוענים, לפי דעת הנקמה, בקורה של בית הבד, ככה מכבידים על הזיתים, כדי לרסק אותם, ואז יצא השמן שיותר ספוג בתוך הפרי של בתוך הבשר של הפרי של הזית. זה דעת הנקמה שהיו ממש את הקורת בית הבד היו שמים על הזיתים האלה. לפי דעת רבי יהודה, גם כאן לא היו שמים קורה כל כך כבדה, אלא רבי יהודה אומר באבנים. היו מכבידים באבנים על הזיתים כדי להוציא את השלב השני של השמן. וזה שני. זה למעשה השמן השני בקטיף הראשון. אחר כך חזר ותחן, הוציא את כל הזיתים שעליהם הכבידו בבית הבד, לקחו את הזיתים, תחנו אותם בריחיים, ואז היו מחזירים אותם שוב, וטען בבית הבד, זה השמן שיצא בפעם הזאת, אחרי שתחנו את הזיתים, זה כבר השמן השלישי לכיתה הראשונה. הראשון שרק נחטש ולא הכבידו עליו בבית הבד הוא בשביל המנורה, כי הוא שמן זית זך, ממש השמן הראשון שיצא, והשאר היה טוב רק למנחות, כי בשביל המאור היו צריכים שמן זית זך קטית בלבד, לא תחון, אבל למנחות היה אפשר שיהיה גם שהוא תחון. אז עד לכאן דיברנו בעצם על שלושה שלבים שהם בעצם גם בשאר הלקיטות שלוקטים מהעץ זית עושים פחות או יותר את אותם שלושה שלבים, אלא שעד עכשיו דיברנו על הלקיטה הראשונה מהצמרת של העץ, שכאן יש לנו סדרה של שלושה שמנים. הסדרה הראשונה, מה שפשוט מאוד היו לוקחים רק בקטישה ושמן היה זב לבד בלי הכבדה של בית הבד או של אבנים. השלב השני היה עם הכבדה, אבל עדיין לא תחנו את השמן, את הזיתים. והשלב השלישי היה אחרי שתחנו את הזיתים. עכשיו עוברים ללקיטה השנייה. הלקיטה השנייה, השני, מגרגרו בגובה שבראש הגג. הוא היה לוקח את שאר הזיתים מהמקום היותר נמוך שבעץ זית, שנמצא בגובה של ראש הגג של הבתים. ואז הוא היה קוטש ונותן לפי דעת הנקם לתוך הסל. רבי יהודה אומר סביבות הסל. זה ראשון, כמו שאמרנו בעצם בקטיף הראשון, ככה גם בקטיף השני. השמן הכי הכי זך, קטית, זה היה מה שהיו רק קוטטים אותו. לפי דעת הנקם היו מעמידים אותו אחר כך בתוך הכלי, ואז השמן היה זב ממנו. לפי דעת רבי יהודה, שם אותו בצדי הכלי כדי שהשמן יזוב והשמרים ידבקו בצדדי הכלי, כמו שהסברנו קודם. זה למעשה היה השמן הראשון בקטיף השני. עכשיו אנחנו עוסקים לגמרי בקטיף השני, אז זה היה השמן הראשון. השמן השני שבקטיף השני. טוען, לפי דעת הנקמה בקורה ולפי דעת רבי יהודה, שהוא אומר באבנים, הוא היה טוען, וזה היה השמן השני שבקטיף השני. אחר כך חזר ותחן וטען, זה שלישי. כמו בקטיף הראשון, השמן השלישי שיצא היה אחרי שהוציאו את הזיתים מבית הבד לפי תנא קמא, או מהאבנים לפי רבי יהודה, הוציאו אותם, תחנו אותם, את הזיתים, ואז היו מכבידים עליהם שוב, ומה שיצא בפעם השלישית זה היה השמן השלישי מהקטיף השני שבו אנחנו עוסקים. את השמן הראשון, כמובן היו משתמשים איתו למנורה, כי הרי צריכים שהוא יהיה בלי שידחקו את הזיתים, אלא את הטיפה הראשונה שיוצאת מעצמה מתוך הזיתים על ידי קטישה בלבד, זה היה למנורה, והשאר, שתי השמנים הנוספים, זה היה רק למנחות. עכשיו עוברים לקטיף השלישי. הקטיף השלישי הוא קצת יותר מרתק. איך היו למעשה מפיקים ממנו שמן, הוא עדיין לא בשל הרי על העץ לבד. הוא לא בשל לגמרי כשהוא נמצא על העץ. אז לכן אומרת המשנה שלישי, דהיינו הלקיטה השלישית. אז כאן רש"י בכתבי יד כותב, זית השלישי, מה שמלקט בפעם השלישית, אין מתבשלים לעולם כל צורכן. אם תשאיר את הזיתים שנמצאים במקום יותר נמוך על העץ, שהם לא מקבלים מספיק שמן, הם לא נהיים בשלים אף פעם בצורה מושלמת. אז מסביר רש"י, שהם הענפים שתחת הגג, הם הענפים שנמצאים בתחת לגובה של הגג, שאין החמה נוגעת בהן. השמש לא נוגעת בהן, דיין הם לא מקבלים מספיק שמש. אז מה עושים איתם? אז רש"י מסביר את מה שהמשנה בעצם אומרת בהמשך, אותנו. מה זה אותנו? על שם, זה פעולה על שם הכלי, על שם המעתן. יש כלי שנקרא מעתן, שמאסף בו את הזיתים, ושם דוחקים את כל הזיתים. היו לוקחים כזה מן כלי מעתן, מכניסים שם את כל הזיתים שלא בשלות, דוחקים אותם פנימה, ואז הם היו מתחממים ובנים בשלים בתוך אותו כלי. אז זה היה השלב הראשון שהוא היה עושה. אחר כך, כן, הוא היה שלישי, לכיתה השלישית, אותנו, כמו שאמרנו, בבית הבד, במקום שנקרא בית הבד, עד שילכה, עד שהוא כבר, המראה שלו היה נראה לקוי, כי הוא כבר קצת נדחק מספיק, והוא נהיה בשל, הוא מעלהו, ואז הוא מנגבו בראש הגג. היו צריכים, אחרי שהזיתים היו דחוקים בתוך המעתן, היו צריכים לייבש אותם בראש הגג. גם פה יש משהו מאוד מעניין ברש"י בכתבי יד. דמתוך שאוספו בכלי אחד, 4 ו-5 ימים. הוא מוסיף כאן שהזמן שהיו שמים אותו במעתן היה 4 או 5 ימים. ומתוך שכך, זב מאליו מהן מועל שאינו יפה. היה זב מהם איזשהו מועל, איזשהו נוזל מסוים שהוא לא טוב. לא בשביל שמן ולא בשביל מנחות, ולכן לפיכך צריך לנגבו, צריך לחכות שהוא יתייבש, לייבש אותו. זה היה השלב הראשון מה שהיו עושים עם אותו, עם אותם זיתים. זאת אומרת, השלב הראשון אחרי שהוציאו אותם מהמעתן. ואחר כך, המשיכה המשנה, עם אותם הזיתים, קוטש, הוא היה קוטש אותם במכתשת ונותן לפי דעת הנקמה לתוך הסל ולפי דעת רבי יהודה שהוא אומר שהוא היה נותן אותם סביבות הסל, בדפנות של הסל כדי שכמו שאמרנו השמן יזוב דרך הדפנות של הכלי והשמרים ידבקו לדפנות ואז למטה יישאר רק השמן הצלול וכך זה בעצם השמן הראשון של, של מה שנלקט בשלב השלישי. זאת אומרת, זה השמן הראשון שיוצא רק מהקטישה לבד, בלי תחינה ובלי שידחקו בו בזיתים, זה למעשה היה השמן הראשון של הלקיטה השלישית. עכשיו ישנם את השמן השני והשמן השלישי. אז מה היה השמן השני? אחר כך, טוען את הזיתים, הוא היה טוען בתוך כלי, ולפי דעת הנקמה הוא היה לוחץ אותם בקורה, רבי יהודה אומר שהוא היה לוחץ אותם באבנים, וזה למעשה השמן השני בלכיתה השלישית. אחר כך חזר וטחן את הזיתים, שנשארו אחרי שיצא מהם השמן בשלב השני, וטען, וזה למעשה השמן השלישי בלכיתה השלישית. הראשון שיצא בלי שיתחנו אותו ובלי שיתחקו אותו הוא טוב למנורה והשאר טובים רק למנחות. שואלת הגמרא, למדנו ממש בהתחלה שהזית הראשון מהקטיף הראשון, אז הלשון כשרצו לומר שעושים את הקטיף פעם ראשונה, המשנה אמרה מגרגרו בראש הזית, מגרגרו. עכשיו הגמרא יש לה ספק מה הגרסה פה. האם מגרגרו או מגלגלו? איבה אלו, מגרגרות נן או מגלגלות נן? מה ההבדל? אז גם פה רש"י בכתבי יד כותב מאוד יפה. מגרגרות נן, הכוונה שלוקט גרגיר כאן וגרגיר כאן, לפי שעדיין אינו מבושל. דיינו, הבן אדם שממונה לקחת את הזיתים מראש הזית, הוא כותף זיתים לפי משהו... מזהה שהזיתים האלה באמת בשלות כל צורכם, כי לא כל הזיתים למעלה בשלות כל צורכם גם. זה אם אנחנו אומרים מגרגרו, זה אחד אחד. או מגלגלות נן, אז מה המשמעות של זה? מגלגלות נן, הכוונה שמניחו בראש הזית, משאירים את זה בראש הזית, ומדי פעם באים לבדוק האם הזיתים כבר בשלות, ועד שיהיה מבושל כולו מאליו, ברגע שכל הזיתים בשלות, רק אז... לוקטים את כל הזיתים שנמצאים בצמרת של העץ זית. אז מה באמת הגרסה? הגמרא מביאה ברייתא, שישר בתחילת הברייתא אנחנו רואים את התשובה לגרסה, ואז אנחנו כבר מרוויחים בדרך אגב חזרה, פחות או יותר על מה שלמדנו במשנה, עם קצת תוספות. תשמע דתניא, אדם שנודר שהוא יביא שמן זית למנחות לבית המקדש, אז הוא צריך להביא, מביא מזיתו. מה הכוונה מזיתו? רש"י כתבי יד, לא זזים בלי זה. הוא כותב פה דבר מאוד יפה. על הזית יהיה השמן, הכוונה שיתבשל ויתמלא שמנו בעודו בזית. שהוא יחכה שהזיתים יהיו כל כך בשלות, שהשמן יהיה על הזית. השמן יתמלא בתוך הזית. דקרא כדריש שמן זית זך. כלומר, מבושל, שיצא ממנו בלא טעינה. דורשים את הפסוק שמן זית זך, הרי סתם שמן זה שמן זית. התורה כותבת זית כדי להגיד לנו שזה יהיה, איך שהגמרא קוראת לזה, זיתו. הכוונה שהזית יהיה מלא בשמן כבר. ככה דרשה מהאיתור של הפסוק. אז אתה רוצה להביא שמן? אתה יכול להביא שמן, אבל תביא שמן שכבר השם... אתה רוצה להביא זית? תביא זית. אבל שהזית יהיה עם שמן... שכולו כבר, השמן כבר כולו מלא את הזית. ממשיכה הברייתא, מכאן אמרו, ועכשיו הברייתא חוזרת על שלושת הלקיטות, וכל לקיטה את שלושת השמנים שיוצאים ממנה. כל פעם בשלב, את שלושת הרמות של השמן בכל שלב. כמו שכבר פירטנו במשנה. זית ראשון מגלגלו, זה כבר יש פה תשובה, זה לא מגרגרו אלא מגלגלו, כוונה שמחכים שכל הזיתים יהיו בשלות ואז יחד לוקטים אותם מהצמרת של העץ זית. אז עכשיו אחרי שכבר יש לנו תשובה לשאלה אנחנו יכולים פשוט לעבור על הברייתא בלי לחשוב על השאלה שהגמרא שאלה, להתמקד ולראות איך שהברייתא למעשה מביאה את מה שלמדנו במשנה עם עוד קצת תוספות. מגלגלו כמו שאמרנו בראש הזית וכונסו למקום בית הבד, לא מכניס אותו לתוך בית הבד, אלא בשם, בתוך המפעל, איך שקוראים לזה. במקום איפה שהבית הבד, שם הוא כונס את הזיתים האלה. ותוכנו בריחיים, הברייתא פה חולקת על המשנה. המשנה אמרה שהוא לא תוכן, אלא הוא רק קוטש. הברייתא סוברת שהוא כן תוכן, תוכנו בריחיים. ונותנו בסלין, שמן היוצא ממנו, מעצמו. זה היה ראשון. זה השמן הראשון מהקטיף הראשון, מהלקיטה הראשונה. אחר כך טען את הזיתים בקורה. זה טענה כמה, אנחנו תכף נראה את רבי יהודה, שהוא ביחד על כל השלבים אומר את הדעה שלו, כי הוא הרי סובר שטענו באבן, כמו שראינו במשנה. טען בקורה, שמן היוצא ממנו, זה היה השמן השני שבלקיטה הראשונה. אחר כך, וחזר ופרק. מהבית הבד את השמן, את הזיתים, ואז תחן וטען שוב בבית הבד, והשמן שיצא אז זה היה השמן השלישי של הלקיטה הראשונה. השמן הראשון היה למנורה, קטית, הוא יצא מעצמו, זה לא ששחטו אותו, את השמן. והשאר, השמן שהיו צריכים לשחוט מתוך, מתוך הזיתים, זה טוב רק למנחות. אז זה למעשה לכיתה הראשונה. וכן, זית שני, גם כן היה בו את שלושת השלבים האלה. וזית שלישי, כאן זה קצת יותר מרתק, כי הרי אמרנו כבר, לכיתה השלישית הייתה מזיתים שלה, היו בשלות כל צורכן, אז לכן הוא היה אותנו, הוא היה אוסף אותו בתוך מעתן, ובבית הבד, במקום של בית הבד, כמובן לא בתוך בית הבד, כי בית הבד עצמו היה ממש סוחט את הזיתים, אנחנו צריכים שזה יצא מעצמו בשביל ה... שמן הראשון למנורה. אבל בכל אופן, הדבר הראשון היה אוסף את כל הזיתים בתוך מעתן, כדי שדבר ראשון יבשילו, היה מצופף אותם חזק בתוך מעתן. הוא היה אוסף אותם במעתן, כמו שאמרנו, עד שילקה, הוא מעלה לראש הגג, ואז כשהשמן כבר היה, כשהזיתים כבר היו בשלות, הוא היה מעלה אותם לראש הגג, בשביל לייבש אותם. כמו שאמרנו שיוצא מהם כזה מין הפרשה שהיא לא טובה בשביל השמן. ופשוט מאוד כשהוא היה מעלה אותם לראש הגג, ועושה אותו כמין תמרה, רחב מלמטה וצר מלמעלה, את כל הזיתים האלה, עד שיזובו מימיו. כאן גם כן יש רשי בכתבי יד מאוד מעניין, כמין תמרה, כמו שהסברנו, שהוא עושה אותו קרי רחב, ערימה רחבה מלמטה וקצר מלמעלה, כמין תמרה. אמרנו כן, מימיו, איזה מים היו, זה אותו מים שהזכרנו קודם במשנה. מועל ושרף שיצא ממנו, כשדחקו זה את זה בתוך המעטן, את זה היו פשוט מאוד מייבשים, כי זה לא טוב לשמן. ככה הם חכים, ועד שהשרף הזה היה מתייבש, או מתנגב, ואז עוברים לשלב הבא, להוציא את השמן הראשון מהקטיף השלישי. ממשיכה הברייתא, וכונסו למקום של בית הבד, ותוכנו שם בריחיים. גם פה זה לא כמו המשנה, כי במשנה אמרנו שבשמן הראשון היו רק קודשים, פה המשנה אומרת שממש היו תוכנים בריחיים, אבל מה שכן לא היו סוחטים, אלא רק היו תוכנים בריחיים. ואז נותנו בסלין, ושמן היוצא ממנו מעצמו, זה היה הראשון, זה היה השמן הראשון שבקטיף השלישי, שהיה טוב אפילו למנורה, כמו שתכף נראה. זה היה הראשון, ואחר כך טען בקורה, זה כבר כן היה סוחט בשביל השמן השני, טען בקורה, שמן היוצא ממנו זה היה השמן השני, ואז פירק מבית הבד וחזר וטען, זה היה השמן השלישי. השמן הראשון היה למנורה, והשאר השמן השני והשלישי היה למנחות. עכשיו רבי יהודה חולק על כל הברייתא בפעם אחת, הנקודות שהוא חולק בהן. רבי יהודה אומר, לא היה תוכנו בריחיים, אלא רק היה קודשו במכתשת. לפי דעתו, לא היו תוכנים את הזיתים, אלא בשלב הראשון, אלא קודשים אותם במכתשת רק. שלב שזה פחות, זה לא לטחון ממש, רק לדחוק קצת. ולא היה טוען בקורה, אלא רק באבנים הוא היה טוען את השלב השני, של השמן השני שיצא בכל שלב ושלב בקטיף. ולא היה נותנו בתוך סלים, אלא לתוך סביבות הסל, כדי שהשמן, השמרים שבו ידפקו לדופן, וייצא למטה רק השמן הצלול. עכשיו הגמרא דנה נקודה מסוימת בברייתא. הגוף הקשיא. קוטש, הברייתא אומרת, שהוא רק קוטש, לא תוכן. אומרת הגמרא, הגוף הקשיא, הגמרא שואלת על המשנה, לא על הברייתא. כן, במשנה כתוב קוטש, לא כתוב תוכן. שאמרנו כל הזמן שהברייתא חולקת על המשנה, כי הברייתא אומרת קוטש, הברייתא אומרת תוכן, במשנה היה כתוב קוטש. קוטש זה רק לפי דעת רבי יהודה. אז המשנה מצד אחד הולכת כמו רבי יהודה, שלא היו תוכנים את הזיתים בשביל השלב הראשון שבהם, בשביל השמן הראשון שיוצא מהם, אלא היו רק קודשים אותם, לא תוכנים אותם. אז זה הולך לפי דעת רבי יהודה. מה אני רבי יהודה היא? אחר כך כתוב ששמו את השמן בתוך הסל, הטען לרבנן. אז אם כן המשנה מצד אחד הולכת כמו רבי יהודה, מצד שני כמו רבנן? אומרת הגמרא, לא, זה דעה שלישית. היי תנה, התנה של המשנה, סבר לה כבתי בחדה. דבר אחד סובר התנה כמו דעת רבי יהודה, הוא פליג עלי בחדה. בדבר אחד, התנה של המשנה חולק על רבי יהודה. המשנה הבאה היא למעשה המשך של המשנה הקודמת, כן? אחרי שראינו שישנם שלושה שלבים שלוקטים את הזיתים מעל העץ, יש מהצמרת, יש את הזיתים שבגובה הגגות, ויש את הזיתים שהם בתוך העץ יותר נמוכים, שהשמש לא נוגעת בהם. אז למעשה, בכל שלב של לקיטה, היו שלושה פעמים שהוציאו שמן מתוך הזיתים. אז יש כאן שלושה לקיטות ושלושה שמנים. שלוש כפול שלוש זה תשע. אז מתוך התשע שמנים האלה היו חמישה דרגות. חמישה דרגות של מעלה של שמן. והמשנה מסדרת את הדרגות האלה. השמן הראשון שבלקיטה הראשונה, כאן זה הולך, הראשון שבראשון, אז צריך לשים לב. הראשון זה השמן הראשון, הכוונה השמן שהוציאו פעם ראשונה מתוך הזיתים. שבראשון, שבלקיטה הראשונה של הכתום מהעץ, מהצמרת של העץ, כן? אז כאן צריך לשים לב כל הזמן. השמן זה הכוונה, הרי יש שמן ראשון, שמן שני, שמן שלישי. שמן ראשון הכוונה פעם ראשונה שהוציאו שמן מהזיתים. השמן השני זה פעם השנייה שהוציאו שמן מהזיתים. והשמן השלישי זה פעם שלישית שהוציאו שמן מהזיתים. אחרי זה יש לכיתה ראשונה, זה מהצמרת של העץ. לכיתה שנייה זה מהגובה של הגגות. ולכיתה שלישית זה יותר נמוך איפה שהשמש לא נוגעת. אז נראה עכשיו את המשנה בקצרה. גם את כל האריכות הזאת, מה הכוונה שמן ומה הכוונה לכיתה, אחרי שמקבלים את זה, אז אפשר להתקדם בקלות בהמשך של המשנה. אז ככה, השמן הראשון שבלכיתה, שנלקט ראשון, אין למעלה עמנו. זה ממש השמן הכי משובח, כי זה גם זיתים ממש בשלות, וזה גם השמן יצא בלי שיצטרכו לדחוק אותו, לסחוט אותו. אז זה הדרגה הראשונה. דרגה שנייה, זה השני, השמן השני שנלקט בראשון, והשמן הראשון שנלקט בשני, זה הדרגה השנייה. שניהם שווים, הגמרא תסביר למה הם שווים. השמן השלישי שבלקיטה שנלקט בראשון, והשמן השני שנלקט בשני, וגם השמן הראשון שנלקט בשלישי, הם גם כן שווים. שלושת השמנים האלה הם באותה דרגה. וגמר גם תבהר עליהם. השלישי, דהיינו השמן השלישי, שנלקט בשלב השני, והשמן השני שנלקט בלכיתה השלישית, גם הם שווים. שזה למעשה הדרגה הרביעית. הדרגה החמישית זה השמן השלישי שנלקט בלכיתה השלישית. אין למטה עמנו, זה הכי רמה נמוכה של שמן. אומרת המשנה, למעשה אנחנו יודעים שהשמן למאור צריך שיהיה קטית, אבל לא בלי שום סחיטה. צריך שיהיה שמן זית, צרח קטית. אז אומרת המשנה, אף כל המנחות היו בדין שיטענו שמן זית זך, מקל וחומר. היינו צריכים ללמוד שוודאי ששאר המנחות צריכים שהשמן שלהם יהיה זך כמו של המנורה. איזה קל וחומר? מה מנורה שאינה לאכילה על המזבח? לא נותנים מהשמן של המנורה על גבי המזבח. ובכל זאת, טעונה שמן זית זך? מנחות שאין לאכילה של המזבח אינו דין שיטענו שמן זית זך? ודאי שכן. אז למה באמת לא? תלמוד לומר, זך קטית למאור, וזך קטית למנחות. טוב, למדנו במשנה שהשמן השני שבלכיתה הראשונה, והשמן הראשון שבלכיתה השנייה, למדנו שהם שווים. וגם על מקרים נוספים שמעורבים בהם שמן בסחיטה ראשונה, זאת אומרת לא סחיטה, שיצא ראשון, שלמעשה הוא טוב אפילו למנורה, וכתוב עליהם שהם שווים. שואלת הגמרא, ואמרת ראשון למנורה והשאר למנחות. איך יכול להיות ששמן שיצא ראשון, שזה בלי שיסחטו אותו, שהוא טוב אפילו למנורה, יהיה שווה לשמן שהוא יצא בשלב השני, שיצא בפעם השנייה שכבר סוחטים, הרי זה טוב רק למנחות. עונה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מהי שווין? שווין למנחות. באמת הם באותה דרגה לגבי מנחות, אבל לגבי מנורה באמת יכול להיות שלכיתה שנייה תהיה קודמת אפילו ללכיתה ראשונה. למה? כי הרי כאן זה שמן שיצא ראשון מהלכיתה הזאת. מה שחשוב לי במנורה זה שהשמן יצא פעם ראשונה בלי שיצטרכו לסחוט אותו, את הזית. אז בכל אחד משלושת הלכיתות, השמן שיצא ראשון זה טוב למנורה. אבל מה שהמשנה מדברת על שהם שווים, זה הכוונה למנחות. כי כל אחד בדרגה שלו שווה. החמש הדרגות שלמדנו במשנה הם למעשה בשביל מנחות. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אף כל המנחות היו בדין שהם צריכים להיות זך, אלא שכתוב שמן, רק לגבי מאור כתוב שמן זית זך. אומרת הגמרא, תנו רבנן, זך אין זך אלא נקי. רבי יהודה אומר עוד משהו, הוא לא חולק, אלא הוא אומר שכתוב קטית, מה הכוונה אין קטית, אלא קטוש. דהיינו שלא יתחנו אותו, אלא רק יחתשו אותו, ידחקו אותו. יכול יהי זך קטית פסול אפילו למנחות, יהיה קטית פסול למנחות, כי הרי כתוב שמן זית זך קטית רק למאור, מי אמר שהשמן זית זך כתית גם טוב למנחות? אומרת הגמרא, תלמוד לומר, ויסרון סולת. סולת זה מתבואה. כפי מה שאנחנו יודעים, מתבואה לא מדליקים שם, לא מדליקים נרות, כן? אז מדובר פה על מנחה. ויסרון סולת בלול בשמן. השמן הזה צריך להיות כתית. סימן שכתית זה גם למנחות טוב. זה טוב גם למנחות. אם כן, מה תלמוד לומר למאור, אם זה טוב גם למנחות, השמן הזה, אלא מפני החיסכון. רוצים לחסוך לעם ישראל שצריכים להביא מנחות, שלא יצטרכו לקחת דווקא את השמן הזה, הקטית, בשביל המנחות שלהם. הם יכולים גם לקחת את השמן הפחות, בשלבים המאוחרים יותר, שהוא פחות זך וקטית, זה גם כן טוב למנחות. מהי חיסכון? אמר רבי אלעזר, התורה חסה על ממונן של ישראל שלא יצטרכו לבזבז כסף מיותר. פסוק אומר, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משה רבינו, אני מבקש ממך שתדליק מנורה בבית שלי, בבית המקדש. באה הגמרא ובאה להעמיד אותנו על המקום. אמר רבי שמואל בר נחמני, אליך ויקחו אליך, ולא לי. אני לא צריך את האור הזה של המנורה. לא לאורה אני צריך. מה הראיה? אני אומר לך, השולחן שים בצפון של ההיכל, שזה מסמל את האוכל, שמעת לחם הפנים. ומנורה, שזה מרמז את האור, שים את זה בדרום, בקצה השני לגמרי, שים אותם אחד מהשני. אני בא להגיד לך בזה, אמר רבי זריקה, אמר רבי אלעזר, לא לאכילה אני צריך, ולא לאורה אני צריך. כי אם הייתי צריך את האכילה ואת האורה, הייתי אומר, שים את המנורה ליד הלחם כדי שיהיה לי אור כשאני אוכל. אלא לא את האור אני צריך ולא את הלחם אני צריך. זה הכל בשבילכם. פסוק אומר, ויעש לבית של בית המקדש חלוני שקופים אטומים. עכשיו, השקופים זה לא מה שאנחנו מכירים מעברית, אלא זה לשון הקודש, הכוונה שקופים רחבים. אטומים זה הכוונה צרים. זה הפירוש. עכשיו, מה הפירוש? עשו את החלונות גם שקופים, גם רחבים וגם צרים. איפה הם היו רחבים ואיפה הם היו צרים? אנחנו נקרא את הגרסה של רש"י בכתבי יד, איך שהשיטה מקובצת מתקן את זה בתוך הגמרא שלנו. תנא, שקופים רחבים, זה מבחוץ. זאת אומרת, מי שהיה מסתכל על בית המקדש מבחוץ, היה רואה את החלונות רחבים, אבל הוא היה רואה איך שהם נהיים צרים כלפי פנימה. והתומים צרים, הם נהיים מבפנים. לא לאורה אני צריך, אומר הקדוש ברוך הוא. אני לא מחפש שיכנס לי פה אור לתוך בית המקדש, להפך. אני מחפש להקרין אור מתוך בית המקדש החוצה. הפסוק אומר, מחוץ לפרוכת העדות, באוהל מועד. שם שמו את המנורה. דורשים חז"ל, המנורה, עדות, היא לכל באי העולם. שהשכינה שורה בישראל. המנורה נותנת עדות לכל באי עולם שהשכינה, שיש השראת השכינה על עם ישראל. איך העדות הזאת? מהי עדותה? איך היא מידע? אמר רבה, זה נר המערבי. זה היה נר האמצעי שהוא פונה לצד מערב. שנותנים בה שמן, הגרסה פה, כמידת חברותיה, שמו שמן, חצי לוג, כמו ששמו בכל הנרות, גם בנר האמצעי, והוא דלק הרבה יותר מכל הנרות. וממנה היה מתחיל ומדליק בערב את הנרות, ובה היה מסיים. אנחנו גם נסיים בזה, אבל לפני כן אנחנו צריכים לקרוא רש"י, שמסביר מה הפירוש של הסיום הזה. ובה היה מסיים ההטבה בבוקר. כשהיו מטיבים את הנרות, היו מטיבים את כל הנרות לפני הנר המערבי, ועם הנר המערבי היו מסיימים את ההטבה. למה היו מסיימים איתו את ההטבה? שאותה היה מטיב אחרון, לפי שכל בוקר מצא אותה דלוק כשהכהן היה מגיע בבוקר. והשאר מצא אותם שכבר קבעו. רק אותו הוא מצא שהוא דלוק. למה באמת הנר הזה היה דולק יותר מכולם? זה היה דרך נס, כדי להעיד שהשכינה שורה על עם ישראל. ופעמים שהיה דולק כל היום, הוא מדליק ממנו כל שאר הנרות, שבבוקר היו כולן כבות חוץ מנר המערבי. ומטיבן שמנערן מן הדשן, הוא היה מטיב את שאר הנרות שכבר קבעו, הוא היה מנער מהם את הדשן, את האפר, כדכתיב בבוקר בבוקר ביטיבו את הנרות. ונר מערבי שהיה דולק כל היום, אז הוא לא היה מטיב אותו בבוקר, אלא לערב היה מדליק ממנו שאר הנרות ומסיים, אומר רש"י בכתבי יד, ולאחר הדלקת שאר הנרות היה מכבה אותה, את הנר הזאת, ומטיבה, דהיינו מוציא ממנה את האפר, ונותן בה שמן ומדליק אותה. וכמו שהגמרא אומרת, שאם הנר המערבי, שהיא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, בה אנחנו גם כן נסיים. עד כאן השיעור על דף פי וו.